היי טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר, תראי, עבר שבוע מאז הפרק הראשון, והיה לי כל כך כיף. בגלל זה התכנסנו שוב, לא?
התכנסנו שוב, תשמע, אני מצאתי את עצמי כל השבוע האחרון, ככה, זה לא שבדרך כלל בימים כתיקונם אני לא מאזינה לנוסטלגיה, אבל עכשיו במיוחד מצאתי את עצמי חוזרת ככה בריצות של הבוקר ובהליכות, לתוכניות באמת, באמת נוסטלגיות במיוחד, ואתה יודע, זה מצחיק, כי יצחק נוי, אני מאזינה לו ביום שבת באופן קבוע, יש לו את השידור, התוכנית...
את מן השכימות עקום, אני מאזין לזה בפודקאסטים של התאגיד, שמשאירים חלק מזה כפודקאסט.
אז כן, אני ממשכימות עקום, אני פשוט אוהבת לעשות את 10 קילומטר שלי בשבת, בדרך כלל כל פעם במרחב אחר, והפעם החלטתי דווקא לא לרוץ עם חברים, אלא לעשות את זה לבד עם אוזניות בשידור חי, וזה מצחיק כי... פתאום שמתי לב לכל מיני ניואנסים קטנים של שפה, של עברית, שכבר לא קיימת יותר. אז למשל, אחד הדברים שגם כתבתי בטוויטר, ואז קיבלתי את הנזיפה הכי חמודה מריבי גדות, האלוהית. פשוט יצחק נוי אומר הרצל, הרצל. עכשיו, הוא דיבר באמת על תולדות היישוב היהודי בישראל, על הרפואה בישראל, ואז הוא כל הזמן אמר, הרצל, הרצל, וזה כל כך הקסים אותי, שאנשים כמובן מדברים ככה, אבל כתבתי את זה, וכנראה ריבי לקחה את זה לכיוון השלילי, חשבה ש...
שאת מחללת את הקודש.
שאני מחללת את הקודש, אז ככה נזפה בי, ואין כמו לקבל נזיפה מריבי גדות. אני זוכרת שפעם הראשונה שעשתה לי לייק בטוויטר בשנה שעברה, אני לא זוכרת אפילו בעצם, איזה הקשר, אני פשוט התעלפתי, התעלפתי.
את יודעת שיצחק נוי, בחוטאי למחשב הארכיון של גלי צהל, אני שומע אותו מקריין חדשות במלחמת יום כיפור. בין הקריינים הנוספים שהיו שם היה יורם ארבל, שמוכר לכולנו, ועוד כל מיני שמות. בחלקם אני אזכר בהמשך, הם היו הקריינים הפומפוזיים, ונשארו כך, בדמות הזאת. הם לא התקדמו מאז למקום אחר, הם נשארו מיתוסים בעודם בחיים. אבל יצחק נוי המשיך והמציא את עצמו מחדש, בין היתר בתוכנית בראש צעיר ברשת א' מעת לעת, וכמובן במשדרי החוץ שלו, בשעה הבינלאומית שהוא הגיש מפעם. אפרופו נוסטלגיה, תראי, זה הקטע. כי היו שנים, והם לא הרבה שנים אחורה, שמצאתי את התוכנית הזאת עם המומחים, בטח בשבתה קשה הבינלאומית, כמשהו, תוכניות יום שואה כאלה מייגעות. והיום אני פשוט מאזין לזה כדי להירגע ולהירדם.
נכון,
יש להם משדר על בית ההסתדרות, ונזכרתי במערכון של הלילה פוצצו את בית ההסתדרות. היה להם פודקאסט כזה.
תראה, כשאנחנו באמת מתרפקים על היסטוריה, ועוד על היסטוריה של היישוב היהודי בארץ ישראל, הלא פשוטה הזאת, אז רק, אני לא יודעת מה זה מעיד על המציאות שלנו היום, אבל אנחנו לא מתעסקים במציאות.
אולי נגיע למציאות כמה שאני אפשר לעצמי. אני מרגיש שכל הזמן אני מונע מעצמי דברים, ואני מבין שהיום הציבור רוצה שלא נמנע מעצמנו, אבל אני לא רוצה להיות בקולוסיאום של גלדיאטורים, כי הרי תהיה בטוחה שיש לי הרבה מה להגיד על מה שקורה היום ועל בכלל, ויכול להיות שזה יפתיע אנשים, יכול להיות שזה יבוא מימין, יכול להיות שזה יבוא משמאל, יכול להיות שזה יבוא מהאמצע, אבל לא בא לי להיות שם. תכף נגיע לזה, ואני אסביר לך לה...
אז אנחנו בדרך כלל מתחילים עם שתייה, ואנחנו איכשהו דילגנו על זה, אז מה אתה שותה?
נכון. בהמלצתך, נטשתי לרגע את הוויסקי, ולמרות שאני בטוח שביין פורט יש פחממות בטירוף, כי הוא מתוק ברמות קשות, רכשתי לעצמי ב-94 שקלים ו-90 אגורות. אנשים עוד יחשבו פה שאני חסכן, לא, אני יודע לפזר כשאני רוצה, אבל זה באמת סכום שבדרך כלל אני לא מוציא. אני יודע שאת וחברייך זה כלום, אולי לעומתם, אבל יין פורט נפלא, מתוק, מחוזק.
אנחנו גם לא מוציאים כסף.
אתם מקבלים, נכון? כן. טוב, לכם מותר, לא יהיה כתב אישום על הפרת אמונים. אז כן, אז תראי, אז רכשתי וזה נחמד, וזה מאוד מאוד נעים. ואפרופו העניין הזה, תכף אספר לך עוד משהו על שתייה פחות חריפה, אבל עם טעם חריף. מה את שותה?
אני, האמת שאני תכננתי לשתות פורט, אבל התעכבתי באיזו פגישה ששתיתי במרטיני. ופשוט הגעתי לכאן, כן, כן.
אני פשוט מקנה באורח החיים שלך. אני יושב לי בראשון, עושה מדיטציה.
כן. לא, האמת שהיה אמור להיות לי יום מאוד מאוד רגוע, ופשוט הפקקים והגשם ופגישה שקצת התארכה, ואז מושא הפגישה אמר לי, טוב, אני אכין לך מרטיני לפני שאת לוקחת מונית בחזרה, וככה הטלטולים במונית בחזרה סידרו לי את הראש היטב, אז אני כרגע עם הסודה שאחרי.
את יודעת, אני פתאום נתקל בציוץ שלך שמספר על ספר שיצא אחרי הרבה מאוד שנים.
ממש עכשיו, כן, זאת הפגישה באמת שהייתי בה. 4 שנים עבדתי על ספר עניים, למי שלא יודע ורובם לא יודעים. אני, אולי מי שלא הזיל לנו בשבוע שעבר, אני הייתי פעם שחקנית, אז ככה החלטתי לכתוב ספר על מאחורי הקלעים של עולם התיאטרון, זה רומן. וזהו, וזה חיכה המון שנים במגירה, ועכשיו אתה יודע, קורונה, אז הזדמנות...
וזה יצא, זה בעברית?
זה יצא באתר של עברית היום, עכשיו זה יוצא רק בגרסה דיגיטלית כרגע, כי קורונה וכי ספרי ביקורים, וכתבתי שהקדשתי את הספר הזה לסבא שלי, סבא אליהו, שהיה משורר, והוא בטח היה אומר, מה זה הדבר הזה, למה אין נייר, למה אני לא יכול לגעת ולהריח, אבל זה העידן החדש הזה,
מה זה? זה סוג של לידה? סליחה על הקלישה, נכון?
זה לגמרי לידה. זה לגמרי לידה.
ותראי איך את מתייצבת כאן, במקום לצאת לחופשת לידה מהפודקאסט, את...
הפודקאסט זה חלק מהלב שלי, באמת.
מהתרפיה.
מהתרפיה ומהאסקפיזם, ונראה לי המקום הבטוח הזה שאני ככה בורחת אליו ביום יום, אז...
וואי, אז המון מזל טוב, ובשעה טובה.
תודה רבה.
ואיזה כיף. תראי, אפרופו השתייה... אני מתהלך לי מדי, אנשים יכולים עוד לחשוב שאנחנו מנהלים חיים תל אביב, לפחות אני בראשון הייתי וכאן כנראה בינתיים אני גם נשאר, ואמא שלי עשתה סדר בתמונות ומצאה תמונה שלי מדליק באמצעותה נר חנוכה בשנות ה-80 המוקדמות, וחוץ מזה שרואים אותי כזעתות, שמנמן ובלונדיני, הרבה פחות ג'ינג'י מה שאני היום, נזכרתי בחרסינות הירוקות לבנות ובפורמייקה הירוקה. היא ליוותה גם את הבית שלך בחולון, כי אצלי לפחות...
בוודאי, הפורמייקה הירוקה, ועכשיו זה לא באמת ירוק, זה ירוק בית חולים כזה היה.
כן, בדיוק. זה היה את האופנה, זה היה 70's show. כלומר, אצלי זה קרה בשנות ה-80, אבל זה היה משם. זאת ההשראה, שנות ה-70.
אפרופו, אתה זוכר בקרובים קרובים, במי לא זוכרת קרובים קרובים, אבל הריהוט שם, זה היה בעצם ריהוט שהיה לכל בית בישראל.
לכולם, נכון.
כמו הטרנינגים של מולי וגליה. לכולנו,
בדיוק.
כולנו לבשנו אותו דבר, ובעצם זה מזכיר לי שיום אחד בפייסבוק מישהו העלה צלחת חרס עם כזה ציור מים של עלה. והוא כתב, למי לא היה כזה דבר בבית? אז זה מצחיק. העולם היה כל כך סגור, אז שלכולנו היו את אותם דברים כמו בקיבוץ.
אז הנה, תראי, הנה זיכרון. אז אפרופו הראשון והפורמייקה, אז הלכתי בעיר, אני עושה שם את התהליכות שלי מעת לעת. אני גר באזור בראשון, שנקרא שכונת אברמוביץ', שאני חושב שהמקבילה שלו ביחס לתל אביב, יכולה להיות הצפון הישן, נגיד, כזה. זאת אומרת, את במרכז, את באזור שהוא נחשב, אבל הוא לא המרכז ממש. ואז אני הולך ברגל למרכז, ופתאום עלו בי ניחוחות של קפה. זה ניחוחות שהזכירו לי את התקופה שאבא שלי היה לוקח אותי איתו לעבודה בבנק דיסקון, אפרופו ירוק, כן?
כן,
ירוק.
כן.
והוא עבד זה באמת רחוב הבנקים, כי יש שם גם את המרכז של בנק לאומי עד היום, וגם של דיסקונט, זה רחוב יהודה לוי בתל אביב. והיינו נוסעים באוטובוס. לא היה, וזה נראה לי הכי נורמלי, שאני לא נוסע עם אבא שלי באוטו לעבודה.
כן.
זה בעיקר מסיבות של חנייה באזור, ויורדים בתחנה מרכזית, שמכונה היום הישנה, ועוברים לאורך דרום תל אביב, שכונת פלורנטין, כל הרחובות המדוברים, דרך יפו, דרך אילת, כל הדבר הזה. שאולי בשל הבקיאות הרבה שלי באותם אזורים, מעולם לא חשבתי לגור שם, כמו יתר עמיתי. הרי כל הגלצניקים ששרתו איתי גרו באזורים האלה, ותל אביבים אחרים. אבל בהליכה הזאת, באזור 8:30 בבוקר בכל יום, כשהאזור היה נאור לחיים, וחנויות התבלינים היו נפתחות, הייתי מריח את הניחוח הזה, ופתאום זה עיקה בי, כשהלכתי כאן בראשון, ואמרתי, רגע, זה קפה תחון, אתה יכול לקנות קפה תחון, ולעשות בפינג'אן, ובחפצים הישנים של סבתי המנוחה, מצאתי פינג'אן, כמו פעם, ישן, שאני מניח שאפשר להשיג גם היום, אבל כן. לי זה הזכיר את הילדות, כי ככה הרתיחו אז מים לפני קומקום חשמלי.
נכון, נכון, נכון.
ופשוט הלכתי אוקיי, אז הלכתי לסרטונים ביוטיוב, כדי לראות איך עושים את זה נכון.
כן.
והלכתי, הראשון זה סרטון בקריינותו של יורם בינור, האגדי, כתב חדשות 2 בזמנו.
כתב השטחים.
כן, כתב השטחים, המסוכס על האופנוע, ועם הפרסומת לקפה שהוא מפרסם, אבל זה לא עבד, זה לא היה טוב. ההוראות לא היו טובות, ואני הופתעתי כי הייתי, היה לי באינסטינקט שזה לא משהו, ההוראות שם, וזה לא עבד, ודווקא רציתי שזה יעבוד, כי פרגנתי לו ולחברה שהוא מייצג. אבל אז הלכתי לאיך עושים קפה טורקי אמיתי, כמו שטורקים מכינים בטורקיה, ואת יודעת שזה גם בבלקן, זה גם בסרביה ומונטנגרו, כולם עושים את זה ככה. ואז הבנתי פשוט איך עושים, מה הם עושים? שלוש, בין שתיים לשלוש כפיות של קפה התחון.
גדושות, כן.
גדושות מאוד. כוס שבתה מ-4, שמתי אותה במעורבבת, שיהיה קצת חם, קצת טמפרטורת חדר, ואז אתה פשוט, אפילו לא בוחש, אתה טיפה רק, עוד לפני שזה על אש, אתה טיפה מערבב רק כדי שזה ישקע, ואז פשוט עד גלישה. ובגלישה אתה מוריד בלי לערבב, בלי כלום, אתה פוגע בעדינות הנורא עדינה של הדבר הזה, ואז אתה שותה, ומהפעם השנייה שהכנתי, זה נפלא, זה לא מדויק מדי, זה לא מושלם, אבל זה נפלא, ואני אגיד לך מה בכל זאת הבעיה.
מה הבעיה?
הזנים שרכשתי, שזה כמו יין, שאת מבינה בו הרבה יותר ממני, אבל מתחבר לי שבזנים שרכשתי, רכשתי זנים שהם פחות טובים למה שרציתי להשיג. זאת אומרת,
כן.
רכשתי תערובת של קולומביה וברזיל עם טיפה טורקי, ואני okay. חושב שזאת הטעות, אני חושב שלהבא, אני ארכוש ערביקה וטורקי, או פשוט את הטורקי הרגיל.
זה שירה מה שאמרת עכשיו בעיניי, ועשית לי ממש חשק קפה. אני גם חושבת שבזנים כמו בקפה אין מה לעשות, צריך להישאר במקור. אני חושבת שקפה שחור זה ים תיכון, על כל המשתמע בכך, כן?
ויכול להיות שהטורקי הפשוט מהמקולת, על מותגיו השונים, אולי הוא יעשה את העבודה.
זה קפה של חברת חשמל, כמו הסנדוויץ' של חברת חשמל, שהם היו לוקחים כיכרות לחם שחור מהמקולת של פעם, מוציאים את תכולתם ופשוט מכניסים שם מכל טוב.
ורק שתביני כמה בסופו של דבר כל העסק הזה הוא זה, זאת אומרת, הוא הדבר שבסוף המון המון תיירים ויוטיוברים נמשכים אליו ברחבי העולם. כדי לשתות קפה מהסוג הזה שאצלנו.
לגמרי.
זה היה אולי אפילו מוצר נחות במובן מסוים.
נכון.
כמו שאמרת, חברת חשמל, מילואים, אבל בסוף זה החומרים שמהם אנחנו עשויים, ודווקא עם השנים אנחנו גאים בהם. תראי, אפרופו יצחק נוי שהזכרת קודם.
כן.
ואני מתחבר אליך לגמרי, אני מאזין להסקטים הללו, והרבה, הרבה מאוד. אז אחד המגיבים, אני לא זוכר מי זה היה, אולי אסי יערי, עשה פורסטר, הוא מכונה בטוויטר, אסי יערי שהיה בעבר בגלת.
נכון.
אמר, ולגל בית את עדיין מאזינה. ככה קראו לזה.
גל בית.
סבתא שלי, לדעתי שתי סבתותיי, קראו לזה גל בית.
נכון.
והגששים קראו לזה שודדי ישראל, זה על שם שידורי ישראל.
נכון.
ומשה חובב, שהתראיין אצל יעקב אגמון המנוח, עוד מעט נזכיר אותו.
כן.
האמת שיעקב אגמון בעיניי הוא סוג של זכר צדיק לברכה, מכיוון שמה שהוא עשה מהתרבות והאומנות והבוהמה התל אביבית, ואיך שהוא הביא אותן לאוזניים שלנו, ואני יכול להזין להם עכשיו, זה משהו מטורף. אבל חובב היה נרגן בזמנו מעט על גלי צהל, והוא דרש שאחרי מלחמת יום כיפור, השידורים יוסיפו להיות מאוחדים בכל אירוע חירום, כדי שהמאזין יקבל דיווח אחוד. עכשיו, זה היום לא יעלה על הדעת, מכיוון שאנחנו רוצים לבדוק שכל כלי תקשורת מביא לנו זווית שאין לנו, ושאף אחד לא ימכור לנו את זה.
זה הרי קרה בקורונה, רק במלחמת המפרט, זה אולי הייתה הפעם
נכון,
הראשונה שזה
נכון,
קרה.
נכון, נכון, שזה מדהים, שזה רגע לפני שרשת ב' הפכה ל-CNN הישראלי, גלי צהל נכון. אחרי זה הלכה בעקבותיה, אבל העניין הוא שאני, שכל כך רציתי את הייחודים האלה כילד, אני לא מעלה על עצמי על הדעת שהם יקרו היום, ואסור שהם יקרו היום, מכיוון שצריכה להישמר עצמאות, אבל דווקא בקורונה, דווקא בקורונה, כשכל עמיתי המעולים התחילו להביא הדלפות מכל מיני ישיבות ממשלה ודברים מהסוג הזה, שאני צריך לסמוך כעיתונאי, נכון? אבל כצופה כן. הרגשתי מוצף, ודווקא אז הבנתי על מה הוא מדבר. הנפש שלי נקרעת. בין המקום העיתונאי הזה, שרוצה את החשיפות, רוצה את ההצקה,
כן.
רוצה את הדקירות הללו, כמו שראש הממשלה נוהג לקרוא להם, כן, זה צריך להיות, זה חייב להיות, אבל כאזרח אני לפעמים מוצף. אז משה חובב לא אהב את הכינוי שידורי ישראל. למה? כי שידורי ישראל היה מה שהיום, בהמון הבדלים, השם כאן. אז יש כאן רשת ב' ויש כאן 11. ומשה חובב לא אהב ששידורי ישראל זה שידורי ישראל רדיו ושידורי ישראל טלוויזיה. הוא רצה שיהיה כל ישראל וטלוויזיה. אז מבינה?
זה סיפור נפלא, האמת שאני לא הכרתי את האנקדוטה המופלאה הזאת, אפרופו משה חובב והזכרת את אגמון, אז אני בזכותך, קודם כל, התודה מגיעה לך, אתה שלחת לי, אני חושבת לפני כמה חודשים, לפני חצי שנה אולי זה היה, שלחת לי לינק לשיחות אישיות, אחת משיחות אישיות של יעקב אגמון, עם רבקה מיכאלי מ-1968, mm-hmm. היא הייתה בת 35, היא אז הגישה את התוכנית לעקרת הבית, אני באמת לא יודעת לעשות את הרייז' הגרונית החיקית הזאת, כמו שריבי גדות אמרה, שזו רייז' חיקית, לא רייז' גרונית, אני יודע, אז היא להתווכח איתה, וזה פשוט, הייתה תוכנית מופלאה, אני במשך שעה, וקצת אפילו, התענגתי. קודם כל, זה היה מצחיק שבאמת אין חדש תחת השמש, אתה יודע, אפרופו משה חובב ושידורי ישראל ומה שקורה היום. אני אהבתי שבאחת השיחות, גם יוסי בנה יגיע ככה לשידור בהפתעה.
בהפתעה? אורח בהפתעה?
כן, אורח בהפתעה, והם גם דיברו על זה בעצם, שזה היה אחרי שהם זכו בכינור דוד, ובעצם כבר היו להם כבר כמה תוכניות ביחד, ורבקה בזמנו לא עשתה שום דבר בתיאטרון, היא הייתה רק ברדיו, ודיברו על זה שיש יותר מדי תרבות בעיתונים. את היית מאמין שיש יותר, אחוז אחד מתקציב המדינה בקושי הולך לתרבות. אז התלוננו שהייתה יותר מדי תרבות בעיתונים, ואני גם אהבתי שהיא אמרה אחרי הרעיון, שכתבו עליהם, אי אפשר לשמוע את הצמד הזה יותר. אתה מתאר לעצמך עולם בלי יוסי בנאי ורבקה מיכאלי?
לא, אני לא מתאר לעצמי, אבל אני מבין אותה ומבין את הטיעונים נגד. תראי, הזוג הזה, במובנים מסוימים, כנראה נחרש אז. מי הם הזוגות שנחרשים היום? נגיד אסי ורותם כזה, או כל מיני אנשים שמעלים אותה. אני מעלה את זה כמשל, זה לא תוכנית שבה אנחנו חלילה אומרים את זה כדי להקוץ.
לא, בוודאי.
ואנשים, וזה מה שקורה בכל דור. בכל דור ודור יש את אסית ואת הרותם שלו, ונגדם יעקצו, ובהם ישתמשו, ולהם ישלמו, כי זה עובד באותו רגע. והדבר השני, לגבי רבקה מיכאלי, תראי, היא מחתה נגד העניין הזה, מצד שני היא כן הייתה הוגנת ואמרה שהביקורת כלפיה מתקבלת על הדעת. ועוד משהו אפרופו בכל דור ודור. בכל דור ודור ישנאו את התקשורת. כי מה היא אמרה שם? נכון. היא אמרה, מצד אחד הם נותנים לנו את הפרס, מצד שני יש להם מבקר שמותח עלינו ביקורת. אז אגמון ניסה לומר כן, זה מבקר שמבקר את העיתון, כאילו ניסה לרמוז, זו דמוקרטיה. ואני מסכים איתו, ואני פחות מסכים עם רבקה, ולדעתי היום עמדתה שונה בנושא, דווקא בעיקר כי היום היא מייצגת את האומנות והתרבות, שכאילו נגד הרבה מאוד סמלי שלטון, או לפחות שלטון מסוים. ואנשים לא מבינים את זה, והפוליטיקאים הם לא מבינים את זה, והציבור לא מבין את זה. וגם אני, שאמרתי לך שהייתי מעטיף לשמוע פחות הדלפות, כי זה מחרפן לי את המוח, אבל אני יודע להגיד לך בצורה מושכלת, אין ברירה, אלה החיים. לעולם יכתבו, לעולם יגידו, ככה עובדת מדינה מתוקנת. ואנחנו מדברים הרבה מאוד על הכיתוב אצלנו בעם, ועל זה שזה כואב, וזה בעייתי, וחלק מהשאים את התקשורת, וחלק מהשאים אנשים אחרים. לדאבון הלב, זו הבריאות. זו הבריאות, כי אם הכל היה כאן מאוחד, זה היה לא טוב. זה היה גרוע. ואנחנו צריכים כל אחד לעשות לעצמנו את המדיטציה הפרטית, ולמתוח את הביקורת שלו כשהוא רוצה. אבל הבלגן הזה, בטח אצל אומנים, אין מה לעשות, זה הזרקורים, זה המטבח, ומי שלא יודע להתמודד עם חום, קשה.
זה באמת קצת הכניס אותי לפרופורציות, כי יש לי נטייה תמיד, אני מניחה שגם לך, אני בטוחה שגם לך, לאידיאליזציה של העבר, ו... מצאתי את עצמי באמת ככה מגחכת במין ציניות קטנה תוך כדי הזנה, כי אמרתי, אוקיי, באמת אין חדש תחת השמש, כמעט בכל מיני סוגיות. אגב, משפט שאני לוקחת מרבקה לבת ה-35, אגמון שאל אותה למה היא לא מופיעה, למה היא מופיעה כל כך מעט, אז היא אמרה ש... ולמה היא לוקחת המון כסף לכל הופעה? היא אמרה שזה סינון טבעי מבחינתה. זה סינון טבעי מבחינתה של עבודות, ואני אומרת לעצמי, וואו, אם היא הייתה אומרת לי את זה לפני 15 שנה, אולי הייתי היום במקום אחר, אבל זה, אתה אפרופו...
כי מה, כי אנחנו אומרים הרבה כן?
כן, אנחנו אומרים הרבה כן, כי העולם, מצד אחד יש בעולם שאנחנו חיים בו המון אפשרויות, אבל אנחנו גם קצת מפחדים לפספס כל הזמן. יש משהו בשקט הזה וביכולת הזאת להגיד, שנייה רגע, אני עושה עכשיו פוס, אני עושה דבר אחד, היא אמרה שהיא מופיעה אחת לשבועיים, היום זה נשמע לי המון, אבל כן. כנראה במונחים של אז זה היה...
אני מתחבר לדברים שלך, אליה, אני חושב שהיא באמת הייתה אז כוכבת אדירה, או לפחות כזו שאני לא יכול לעמוד את קנה המידה שלה כדי להשוות אלינו, אבל אני יכול להגיד לך שזה, אלה בדיוק דברים שאני מתמודד איתם, אני אמרתי... לפני שבוע, לחבר טוב מאוד שדיבר איתי על, כבר המון זמן, על, על להרצות באיזשהו גוף, באיזשהו מוסד שבו מרצים ותלמידים כותבים כן. עבודות, ופתאום הבנתי שזה לא אני.
כן.
לא אני כרגע. זאת אומרת, אני יותר מתחבא. אגב, זה פותח דיון אחר. תראי, אנשים מצפים ממך שאם אתה שדר ומגיש של תוכניות אקטואליה, אתה לעולם תהיה העיתונאי הדעתן הזה שהוא נגד הבעד ובעד הנגד, כמו שכתבנו משמר לרבקה מיכאלי. אני יותר כמוך, אני מגיע מהמקום השחקני, מהמקום הארטיסטי. מעולם לא הלכתי להיות שחקן, אני גם כנראה לא אהיה שחקן. אבל הרדיו, וככל שאני אעשה גם עוד טלוויזיה, זה פשוט ההופעה. ההופעה, הפרפורמריות, זה זה. אני לא באתי לשנות עולם, אני לא באתי... וכאן עוד מה שרבקה מיכאלי אמרה בתוכנית, אני לא באה לגלות כישרונות צעירים, כלומר, היא לא באה לגלות כוכבים. זה אני לא הבנתי למה היא אמרה את זה, אבל לפחות אני לא, אז אנחנו יכולים לומר גם אני לא, כי מחנכים אותנו לא לפסול, ולומר הרבה כן. ולפעמים הכן הזה לא מסתדר עם התוכנית. עם הדברים שאנחנו אוהבים. אבל מעניין, באותה תוכנית עם רבקה מיכאלי, ואולי חלק מהמאזינים שלנו, המאזינות והמאזינים שלנו, הם אומרים, רגע, רגע, איפה אפשר לשמוע את זה? אני לא יודע. אני מאוד מקווה שגלי צהל תוכל ותעלה את הדברים הללו, את התוכניות הללו, ביתר הרחבה. בינתיים, תקשו לספוטיפיי, תקישו שם שאלות אישיות, וזה יהיה בסדר. זאת אומרת, אתם תשמעו חלק מהדברים, כן. אולי לא את זה, אבל תשמעו דברים אחרים, ואני מקווה שיעלו יותר. אבל באותה תוכנית, הוא מפנה לתוכנית שלו עם אמנון רובינשטיין. אמנון רובינשטיין, פרופסור, חבר הכנסת לשעבר, אז הוא היה פשוט חבר מערכת הארץ, לדעתי כבר דוקטור.
כן.
והם דיברו על המון דברים ועל התקשורת, וגם אז על העניין העיתונות. ואמנון רובינשטיין, כן, איש השמאל, הליברל, הנורא מובהק, אומר, כן, אני חושב שעיתונאים צריכים לחטוף, ואני חושב שהמדיה האחרת, גלי צהל וכל ישראל, צריכה להיות בהם תוכנית שתבקר את הפרינט. כאילו שאז זה היה פער העיתונות, אז כן, הפרינט.
כן.
ואני אומר לעצמי, אלוהים, זה מה שקרה בסוף עם הרשתות החברתיות, שלכולם יש מה להגיד.
נכון.
אז זה, הרצון שלהם התגשם, אבל אוי לא אותם... חלומות, כן? זאת אומרת, זה לפעמים קצת יותר מדי. הרוע שקיים ברשתות החברתיות, הוא לפעמים מעביר אותי על דעתי, ובקטע הזה אני כן מעריץ אותך, שכן יש בך את החברותיות הזאת, את עונה לאנשים, לאו דווקא בקטע רע, גם לאנשים בקטע טוב.
כן, אני מודה...
את מייצרת אינגייג'מנט.
אני מודה שלפעמים היו מקרים היום, אני רוצה להאמין שהצלחתי לשלוט בזה ובאמת קצת יותר נרגעתי, אבל באמת היו מקרים שמצאתי את עצמי, אתה יודע, החוש הצדק שלי לפעמים גובר על ההיגיון שהרבה פעמים אנשים הם ללא זהות ברשת, והם שם כדי באמת להוסיף עוד זרדים למדורה. אז אני משתדלת לא להתלהם שם, ובאמת... יצאו להם שם חברים טובים סך הכל ברשתות החברתיות.
כן, שחלקם גם מאזינים לנו, ואנחנו שמחים שהם המאזינים הראשונים
נכון,
שלנו.
נכון, אפרופו רשתות חברתיות, ואפרופו כן. התוכנית של, כן. של אגמון, אז רבקה להזכירה ריב מתוקשר עם סילבי קשת, ידידתנו מהטוויטר, מה שנקרא, אבל העיתונאית עם הוותיקה, עם הטור האלמותי חץ מסילבי קשת, שאני זוכרת עוד כילדה, את ההורים שלי קוראים את זה, ואני זוכרת את הלוגו עם התמונה שלה, ככה שהיה בצד שמאל, בידיעות אחרונות. אז כן, אז סילבי מלכת רשת.
ולהריץ אותה על זה שהיא עושה את זה בעשור מאוד מתקדם, אני יכול להגיד לך שסבי המנוח שעזב את העולם הזה בסערה השמיים לפני 3 חודשים בערך, ידע להפעיל שיחת וידאו בוואטסאפ, אבל הוא לא התחבר לרשתות ולדברים כאלה. סילבי שולטת בכל ביד רמה, ומה שהיה מעניין בפרשה היא, זה שזה היה על כלום. זאת אומרת, זה לא הייתה התנצחות פוליטית, זה לא הייתה התנצחות על איזה פגיעה איומה. את מוזמנת לעזור לי עם הפרטים. פשוט, רבקה הייתה בתוכנית חוכים וחיוכים וקראה טור של סילבי קשת.
כן.
קשי מחכה אותה.
כן.
ואז קשת בתגובה לא דיברה איתה. רבקה למאוד נפגעה. זה נשמע כמו ריב תיכוניסטיות כזה.
ממש, ממש. היא מאוד נפגעה, ובאמת הייתה, היא כתבה עליה משהו נורא, אבל...
המילה מיאזמה, לא ידעתי עד רגע זה, כלומר, עד רגע התוכנית הראשונה, שמעתי אותה לפני 3 שנים.
כן.
אבל, נו.
אני גם, זה מה שהכי מסקרן אותי, זה לדעת אם הן מדברות היום.
שאלה טובה, אולי נמנשן בהפיצנת הפודקאסט.
אולי אני אשאל את זה, כן, כן, אנחנו...
אני מרשה לך, כי כמו שאני לא מדבר על הקרש המשותף לשנינו, אז אולי את...
עדיין לא, עדיין.
אולי בהמשך. תראי, אפרופו סילבי, ודובר עליה, על עניינים צרפתיים, כן, היא חיכתה אותה בטון צרפתי.
נכון.
הגל הצרפתי שלי נמשך, אני חייב להגיד לך. אז זהו, הוא נמשך, ועדיין לא סיימתי את 10%, את 10%, בגלל שזה פשוט עומד להיגמר לי. העונות הקיימות עומדות להיגמר. ספי הנדלר, לי יש קטעי ארכיון שלו מבחירות 92. לצד אילנה דיין, לדעתי, בליכוד, או שמה זה היה אצל רפי רשף, לא משנה, הוא הזמן לתקן, יש לי גם את זה אצלי. את הבחירות 92, אחד המשדרים הפנומנליים של גלי צהל כמשדר בחירות. אבל ספי הנדלר, שהיום הוא צרפתולוג, פרנקופיל, כמו שאומרים את זה, הוא בישר לנו בטוויטר שתהיה עונה חמישית, ויהיה גם סרט טלוויזיה.
נכון.
אבל אני עוד לוקח את הזמן, אני נוצר את הפרקים האלה, לא רואה כמה פרקים ביום, רואה פרק ביומיים.
זו עונה מאוד קצרה, עונה רביעית.
כן, כדי שלא ייגמר. ככה אני גם עושה עם הכתר, אגב, שזה לא צרפת, למרות שיש שם צרפת, זה יותר עניינים אחרים של בריטניה. אבל אני עברתי, עשיתי פשוט פרנץ', לבדוק מה צרפתי בנטפליקס, והגעתי לאהבה ללילה אחד. שוב, זה לא משנה עד כמה... אגב, הדיאלוגים הם מהממים באהבה ללילה אחד, כמו למשל הסיסמה האלמותית שהם אמרו, טוב, טוב, פריז וצרפת בכלל זה גליטה ליברטה פסג'ה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שנוגעים גם לעולם שלנו, של כדורגל וכאלה. בכל אופן, אז עברתי גם לסדרה הזאת, ושם יש הרבה יותר פרקים, זה קומדיה, זה כנראה קל יותר הפקתית, ואני פשוט שואב את המנגינה של השפה הצרפתית הזאת, וזה גם קשור לנוסטלגיה, מכיוון שברור לחלוטין שעל השנים שבהם אנחנו מדברים, שם שלטה הצרפתית הרבה יותר מאנגלית.
נכון, ובשנים שצרפת בכלל ופריז בפרט, היו מה שוודי אלן פינטז, אני חושבת. בסרטים אולי קצת יותר מאוחרים שלו.
וזה באמת יש הרבה יותר היום בסרטים צרפתיים ובסדרות צרפתיות, הרבה יותר בסרטים הוליוודיים, נכון?
נכון.
הוודי אלניות קיימת הרבה יותר צרפתיים.
ואני חושבת שזה הגיע אחרי תקופה שהצרפתים עשו המון סדרה של סרטים מאוד ריאליסטיים. זאת אומרת, על כל עניין המאגרים שם, והמוסלמים, והאבטלה, ויצא לי לראות בשנים האחרונות המון סרטים צרפתיים, שמראים דווקא לא את פריז שאנחנו מפנטזים עליה, ואני שמחה שזה נפסק. ואני חושבת, אני עדיין חושבת שתפקיד הקולנוע והטלוויזיה היא לתת לנו קצת משב רוח רענן בראש, במיוחד שהמציאות עולה על כל דמיון. אז...
תראי, אני מבין על מה את מדברת, ובאמת רואים גם בסדרות האלה הרבה יותר שחקנים ששורשיהם באפריקה, או בצפון אפריקה, או במדינות ערב. שחומי אור בדרך, באופן כללי. ראינו את זה בבריג'רטון, אגב, שאין לה קשר לצרפת. ומה שמעניין... שאני מזהה שם גם שורשים שלנו, כלומר, אני כרומני אין לי שורשים, אבל במובן הזה, אבל אפרופו ישראלי, אז אחד היוצרים ב10%, שמו פיטוסי.
פיטוסי, כן, נכון.
והרבה מאוד שמות.
כן, כן. נכון.
הרבה מאוד שמות. מה שכן, שמה של אמי, פני, הוא בהרבה מאוד שחקניות צרפתיות. גם פני הררו היא היוצרת של 10%, וגם פני סידני, כמובן, קמי. קמי כל כך מתוקה.
קמי הנפלאה.
כן, אז לא, זה מאוד מעניין. יש משהו, זה פשוט מנקה את הראש. ואפרופו, צרפת הלך מאיתנו, מעניין אותי לשמוע אם לך יש איזה שם זיכרונות מהיצירות שלו, אבל אבי קורן, אבי כן. קורן, אבי נועם קורן, שבאופן אישי, כאיש גלי צהל, היה גם איש גלי... אגב, אני מאוד מאוד אוהב את האנשים שהיו רב תחומים, אולי דיברנו על זה בקודם, פרק הקודם, ואם לא, אני אגיד את זה עכשיו. אהוד מנור המנוח, אפרופו שותפה נכון. של רבקה למיכאל, תיבדל לחיים ארוכים, גם פזמונאי, שלא לומר משורר, גם איש רדיו, אותו דבר אבי קורן.
נכון.
והם יצרו מופעים, זאת אומרת...
נכון.
וזה המקום שלך להיכנס עם המופע, כי אני יכול ללרלר עליו חופשי.
לא, אז אני תכף אדבר על המופע, על אבי קורן, אני הכרתי אותו ממעריב, היה לו טור שבעצם חזר במסף סוף שבוע, כל פעם כך היינו, טור נוסטלגי מושלם, והוא באמת כתב באופן נפלא, וכל כך היה לי עצוב לשמוע, דיברתי איתו לפני כמה חודשים, והבנתי שהוא חולה, והיה מאוד מאוד עצוב לשמוע, אבל את אבי קורן, אני מעריצה, האמת שלא ידעתי שזה הוא, אני ידעתי את זה מאוחר, אבל תשמע, המחזמר אהוב עליי, אהוב עליי, ברנשים וחלומות, הייתה
לנו קלטת,
אני לא, כל כך לא מופתעת, אז רק נזכיר, ססי קשת, אילי גורליצקי, הנער הגומי, חנה לסלו וירדנה ארזי, אהובתי, שכנתי, מה
אהובתנו.
שנקרא. אהובתנו.
היא שכנתך פיזית גם היום, כן?
היא גרה פה רחוב לידי, ואני כשנראה אותה במקולת, אני פשוט לא, אני לא מסוגלת.
אוי, רוצה לשמוע קטע על ירדן? טוב, שמי, לא, אנחנו נתפרק כאן. תראי, אני זוכר איפשהו, זה נכון שאנחנו אנשים צנועים וגרים בראשון, זה לא צפון תל אביב והכל בסדר, אבל אמא שלי באיזשהו שלב בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, הלכה להסתפר בשישי אצל שוקי זיקרי.
אוקיי.
זה גם כמו מותג נוסטלגי, נכון?
נכון, נכון.
אצל שוקי זיקרי, זה היה מלווה, אגב, כך הכרתי את תל אביב, לכן אני תמיד אומר, אני לפעמים מכיר את תל אביב טוב יותר מחבריי שגרים שם.
כן.
כי אני עשיתי אותה ברגליים, את נחלת בנימין של ימי שישי.
כן.
ושוק הקרמל וכל הדברים האלה. ופתאום ירדנה נכנסת. למספרת לשוקי זיקר, ואמא שלי מציגה אותי, ואני עמדתי למות, אני נחנקתי, אני לא יכולתי לנשום. הייתי אז בן אולי 10, אולי פחות מזה. וטוב, את יודעת, אנחנו מתבגרים, וזה, אהבה לירדנה נשארת, אבל זה אהבה אחרת היום, בכל אופן.
כן.
וואו, אבל זה כמו כל השמות של אז. זה ירדנה, וזאת אורליאני, ואין ערך פרה פוסט, וכל מיני שמות כאלה שעוד יעלו כאן, כי זה הילדות, זאת אומרת, אני בטוח שלהן זה מוזר, וזה אפילו, יש משהו קריפי בזה, אבל זה השליה שזה יוצר. זאת אומרת, נכון. כשאתה רואה אישה מוכשרת, יפה, מועצמת, זאת אומרת, חזקה מאוד, ובעיקר שולטת בתחום שבו אין, אין מה לעשות. והמחזמר הזה...
המחזמר... כן. לא, לא, אתה בוא
ותגיד. הוא הציג אותן, במלוא הדרן. קודם כל, אגב, עוד לפני ירדנה, סליחה, ירדנה, אילי גורליצקי עם קברט. זה פעם ראשונה שאני שמעתי את וילקומן.
נכון, נכון.
פעם ראשונה, אני לא הכרתי את זה, חשבתי שזה קברט. לא ידעתי שקברט זה גרמניה, בשנות גרמניה אפלות, את יודעת.
תשמע, אילי גורליצקי באמת זה איש שהוא באמת אחד האומנים בעיניי הגדולים היום. אני יודעת שהוא היה פעם יושב ראש אמי אפילו, נכון? או משהו כזה.
היה בעבר, והוא בתקופה שלו החלו מופעי אמי. כלומר, לא היו אפרופו אסי ורותם, לא היה שזה זכיין טלוויזיה יוצר את האירוע. היה אירוע של איגוד אומני נכון. ישראל, מצלמים אותו, זה מה אנשים רואים. לכן התאהבנו בדמויות האלה.
נכון, תשמע, ברנשי וחלומות מבחינתי, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, אני אפילו לא זוכרת בת כמה, אבל לדעתי 8 או 9, אולי 10, צופה בזה בערוץ הראשון, זה צולם אז לטלוויזיה, וזה שודר ככה ממש כמחזמר, ואני מסתכלת על חנה ועל ירדנה ועל אילי, והשירים האלה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אני רוצה להיות במה שנקרא, בבוהמה. זה, שם אני רוצה להיות, אני רוצה להיות שחקנית. אז אני, כן, אני חושבת שזאת הייתה... הפעם
אז
הראשונה.
כאן, מעבר לעובדה שכולם שם בסיאן, ירדנה, כן. וחנה לסלו שממתגת את עצמה כמשהו אחר ב-20 השנים האחרונות, כן, היא נכון. הייתה אז...
זמרת מדהימה. של...
כן.
נכון. היא זמרת נפלאה.
או, זה מעניין שהאמת, זה מעניין שהצגת את הנקודה הזאת, כי זה נגעת פה במשהו שמבחינתי הוא הסיפור, ונגעתי בו קודם בקטע של... אני שואל את עצמי הרבה, בטח בתקופה הזאת, שהכל חייב להיות דיכוטומי. אתה ימין, אתה שמאל, אתה עיתונאי שמביא שליחות ציבורית, או שאתה אדם כשאתה מראיין דמות מורכבת, אז אתה קורא על את הצורה, או שמה אתה נחמד. וצר לי, אני אהיה כאן וידוי קורא הלב, אבל זה נכון, ואנשים כבר מרגישים את זה, אז מה אכפת לי? אני בא מהמקום של קונפרנסייה, וזה הדמות שגילם אילי גורליצקי אז, זה הדמות נכון. של איתי טירן, בקברט עצמו, משה בקר. כן. נכון, משה בקר, אגב, הגרסה שלו. יש לי את הקסטה שלו ושל מיקי קאם.
נכון,
את זוכרת את קברט
נכון,
אז.
נכון, נכון, עכשיו נפל לי.
ז'רום סברי, כן. זה היה במאי, ויורם ארבל הוא זה שקריין אז את הפרסומת, הבימה.
הגרסה הבלתי נשכחת של משה בקר, לדעתי, ומיקי קאם של כסף מסובב את העולם.
נכון, נכון, זה מה שאני רציתי לעשות בחיים. זאת אומרת, לעשות את זה ברדיו, בטלוויזיה, לא על בימת התיאטרון דווקא, אבל זה מה שקורה. ואני חושב שחסרים לנו אנשים כאלה, אני שמח להיות הקול הזה. לדעתי, אנשים היום אוהבים יותר אנשים שיבואו ויקראו את הצורה אחד לשני. אבל בסדר, בשביל זה אנחנו כאן. בשביל זה יש הסקטים, כדי שנוכל לעשות גם דברים אקס-טריטוריאליים לדיי ג'וב שלנו.
נכון? לגמרי.
כן? תראה, מה עוד על האג'נדה שלנו?
תשמע, אפרופו, אנחנו מדברים באמת הרבה על נוסטלגיה, ודיברנו על זה שאין חדש תחת השמש, ורותם ואסי, ואני אתמול נפל לי הסימון, אני כן רוצה לתת איזה נקודת מבט מרוקחת על התרבות המודרנית שאני תמיד יוצאת נגדה, כי קשה לי, כי אפילו גם במוזיקה, באמת, אני מאזינה לשירים גג משנות ה-90, זאת אומרת, אני לא חושבת שאני, אני לא מצרכני המודרניות יותר מדי, זאת אומרת, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל אתמול נתקלתי באיזה תוכנית של נועה קירל, הופיע בה, עם אודי קאגן בערוץ הראשון, ופתאום אמרתי, וואלה, היא בחורה חמודה. זאת אומרת, כל הנועה קירליות הזאת שמרחפת מעליה כסמל, אולי כמו שמישהו כתב לי בטוויטר, אולי לכל מה שרע היום, אני ממש לא חושבת ככה. אפשר לאהוב את המוזיקה שלה, אפשר פחות, אני לא מדברת פה בעניינים מוזיקליים, היא נראתה לי ממש אחלה בחורה, יודעת מה היא עושה, יש את קריירה. ווואלה, אחלה נועה. אני הפתעתי את עצמי. אני ממש בעדה.
אני נוטה להסכים. אודי קאגן אגב עושה בכאן 11, על זה את מדברת, את הגרסה של קומיקאים, נכון? או אמנים שותים קפה במכוניות. זה קרוידן עושה, זה לא ג'רי סיינפלד, זה הגרסה של דעתי קרוידן.
נכון, נכון. ואפרופו, יש פרק מופלא עם פול מרקרטני.
קריוקי, קרפול קריוקי.
קרפול קריוקי, אחד הפרקים באמת היותר מרגשים. עם פול מקארטני, שהוא ככה נוסע איתו באמת בליברפול ובכל מיני תחנות חייו, וזה טוב, פול מקארטני אני לא צריכה לומר יותר. אז זה באמת הגרסה הישראלית מצחיקה, חמודה, בוא נאמר, משהו מודרני, אבל שכיף לצפות בו עם איזה ניחוח נוסטלגי מחמם לב.
את יודעת, ההתרפקות הזאת היא חשובה, מכיוון שהיא תרופה לכל מה שהולך כאן. אני, אפרופו מה שאת אמרת, על זה שזה עשה לך, שזה מה, שזה נתן לך פרופורציות, נכון?
כן, זה נתן לי פרופורציות, זה, אתה יודע, חיים נוף שחור לבן, זה ככה נתן לי פרופורציות להסתכל על הדברים מהצד, זה מאחל לב, אפשר לומר.
לשמוע את העבר.
כן, כן, אתה פתאום מבין שאוקיי, אתה, לא הכל היה פה מושלם, סביר להניח שאין חדש תחת השמש, וסביר להניח שגם בעתיד לא יהיה, אבל אנחנו מתענגים, אני חושבת, על משהו מעבר לזה, זה אולי חלק בנו בילדות שלנו, בתמימות שלנו. אני חושבת שאם אני אשאל את ההורים שלי לגבי הדברים האלה, אז הזיכרונות שלהם יהיו טיפה אחרים, כי בכל זאת, כשהיה ברנשים וחלומות, ואני ישבתי ובהיתי בטלוויזיה מוקסמת, אז הם היו בני 40 ונאבקו על חיי היום-יום והפרנסה. אז אני חושבת שהזיכרונות שלהם יהיו קצת אחרים.
כן, זה כמו שאני מניח שאנשים שמתלהבים היום מכל מיני דמויות בטלוויזיה העכשווית או בשואו-ביז, ונגיד אחיין שלי התלהב מהם, אז אני חושב שאני אתלהב פחות, כי יש לי את העניינים שלי.
כן.
מצד שני, אני עדיין שמח לראות שיש דברים שאחייני החמוד בן החמש חווה כמוני, הפסטיגל.
הפסטיגל
הוא עכשיו, זה מה שנקרא פסטיבל התקלה של האינטרנט, שאחרי זה חזר, וכולם נהנו ממנו כמובן, ויד ביד ולב אל לב, ונורא שמחתי, הוא חווה את אותם דברים כמוני. זה מסוג הדברים המדהימים, אני בטוח שזה מה שאבא שלי חושב, כשאני ואח שלי נהנים ממשחק של מכבי חיפה.
לגמרי.
כאילו, יש דברים שדומים.
אני רוצה לספר למאזינים על אחרי פסטיגל התקלה, אנחנו הסתמסנו באותו ערב, ואני מיד עפתי לפסטיגל אולי הכי טוב בעיניי, פסטיגל 84, עם מוני מושונוב, עם מושה
קלבי. הראשון להיות מצולם.
הראשון להיות מצולם, עם אילנית, אושי קלבי, מי היה שם? אני חושבת שאוזי חיטמן אפילו. הרבה אנשים שלצערי הרב לא נמצאים איתנו היום.
כן.
ובאמת הביצוע של יד אליו, יד ביד ולב ולב בסוף הפסטיגל הוא אחד האהובים עליי. ואתה הזכרת לי גם 90, אני חושבת, 90 או 91.
אז זהו, ה-84, יש לי עדיין אצל הוראי את התקליט של הפסטיגל הזה, עם הלוגו של אותו ילד, עם כובע מלאך, כובע מלאך, לא מלאך, מלאך של ים. כן? משהו כזה. ואני זוכר שכילד התוודעתי לפסטיגל הזה דרך ספשייל בחינוכית, זה קיים ביוטיוב של כאן חינוכית, לכו לזה.
כולו.
יגאל בשן מגיש ספשייל, כי לא צילמו אז את הפסטיגל, אבל עשו ספשייל בטלוויזיה עם השירים של הפסטיגל, כולל ציגה לביגלה ויד ביד ולב ולב, והכל בחינוכית ברמת אביב, זאת אומרת, זה גם, את יודעת שהגשתי את ערב חדש בין 2011-2016, בתקופתה הפחות זוהרת, מה לעשות, אבל להתהלך במסדרונות שם.
תשמע, זה ריספקט, אני רק הייתי מתעלפת מלשבת בכיסא של ערב חדש, ורק המחשבה שהתוכנית, וואו, תשמע, עידן, איך עברת את זה בלי להתעלף? אני לא יודעת אם האות היה אותו דבר, אבל אתה יודע, זה משהו שגדלנו.
האמת שהאות, לא במובן הגרפי, אבל במובן המוזיקלי, הוא היה אותו אות, שהתחלף בראשית שנות ה-90. היה את האות המיתולוגי-מיתולוגי, שהוא היה הראשון, אני לא אתחיל לשיר לך אותו, אבל גם הוא קיים ביוטיוב. אני מדבר על האות האחר, שהגיע אחר כך, וכן, זה היה... אלה היו להתהלך במסדרונות החינוכית, לצד דברים אחרים. תראי, מה הקסם במדיטציה, שאותה אני מתרגל עכשיו, לא כאיזשהו נזיר בודהיסטי, אלא כי פשוט יש אפליקציות לנשום כמו שצריך, וככה לעשות מדיטציה. זה שאתה אמור ליהנות כמעט מכל רגע בחיים, כמו שאתה מתהלך, למשל, אז במסדרונות החינוכית. פשוט לנצור את כל הרגעים האלה. ואת יודעת, זה דבר שאנחנו צריכים להביט. זה קורה לי כשאני הולך כאן ברחובות ראשון.
כן.
ובראשון עשיתי שבוע שיאצו. כן. זה בבניין שבו הוא הפך לקומפלקס רפואה משלימה של קופת החולים, אבל זה היה בניין שבו הייתי הולך לרופאת משפחה הראשונה שלי. וזה בניין שנראה לי מתקופת המנדט. ראשון הרי קיימת מ-1882.
נכון.
הרבה לפני תל אביב.
כן.
ואותו רחוב, רחוב דרור בראשון, מכיל כמה בניינים מסוף המאה ה-19 ששוחזרו. וזה מדהים ללכת בהיסטוריה הזאת, ובניין שהוא קצת פחות מהמאה ה-19, בניין המשביר בראשון,
כן.
שהוא מול בניין מועצת הפועלים של ראשון, פתאום האחיין שלי הולכים איתו לשם, ומטיילים איתו כמו שטיילו איתי. ואמרתי לו, זה היה מקום, הבניין של המשביר פה בראשון. ואז גם היו תמונות של ראשוני ראשון בגג של המשביר, היית רואה תמונות של כל החלוצים והבילויים,
כן.
והייתה אז גאוות יחידה. ואחיין שלי בן חמש חווה את אותן חוויות.
כן.
את יודעת מה? לא רוצה לעורר פה דיון פוליטי. אבל אני עכשיו מבין הרבה יותר, למשל, מתנחלים שרוצים להרחיב יישובים כדי שבני משפחתם יחיו לידם. אפשר לקחת זה גם למקום של קיבוצים, אל דאגה. לא התכוונתי לפוליטיזציה של המשדר.
אני מבינה, אני מבינה מה אתה אומר. כן, לרגש. אני לגמרי מבינה מה אתה אומר. זה לחלוק את החוויות, להעביר את החוויה שלך באמת לדור הבא.
כן. טוב, מה? נשמור עוד לשבוע הבא?
תשמע, אני כבר מתגעגעת ומצפה בקוצר רוח.
גם אני תדליך שהפורט הזה סידר אותי, כי הוא לא דופק לך את המוח כמו וויסקי, הוא פשוט גורם לך להיות סבבה כזה.
ופורט, אגב, זה נחשב באמת, ובפורטוגל שותים אותו, אני חושבת, ב-4 או 5 אחרי הצהריים, וזה בסדר גמור.
אגב, פורט זה כמו קוניאק, אי אפשר לקרוא לו פורט אם זה לא מיוצר בפורטו, כי כאן אני שותה, כיוון ששילמתי להם, מה אכפת לי לומר, זה עקבי ירושלים,
כן.
וזה נקרא פוארטה, שזה כאילו כמו פורטו, נכון. וזה יין בסגנון פורט.
נכון, בדיוק.
כלומר, מתוק וחזק, 16.5% אלכוהול.
יש גם עכשיו משהו לעקבי קרמל, משהו חדש, קרמל סיגניצ'ר, כן, הם עשו איזה השקה חדשה של, גם, זה כמו פורט, זה לא באמת פורט, זה, אני חושבת שזה שם מותק כזה, אבל כן. אני נראה לי עכשיו בשלה לפתוח עוד דרין.
טוב, לרוויה או לחיים.
לחיים.
תליה, להתראות בשבוע הבא.
להתראות, עידן.